הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה.
BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו ופודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
Cinemascope.
Yeah.
Cinemascope.
Cinemascope.
Yeah. That's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
תוכנית מספר 242 תוכנית מספר 249 של סינמסקופ ברדיו הקצה, אני העיר רווה, 25 בפברואר. יש לנו יום אקסטרה של פברואר השנה, בונוס, יום שבת זה 29 בפברואר, זה יוצא 29 בפברואר, פעם בארבע שנים נדמה לי. למד שבט היום, מראש חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, זה מרגע זה. אז זהו, נרבה בשמחה. ואת סימסקופ רדיו קצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, בן אש, ליה שפיגל, ניר לימור, תודה למכלול ה-BPM, תודה לצמת הקמת הצוות, הקמת האתר, תודה לקורמי, תודה לכם שאתם איתי 2 ו-3 דקות ו-6 שניות באולפני רדיו הקצה, אוף המסגר, אם אתם שומעים את ההקלטה, אז תודה שאתם שומעים את ההקלטה, אני עושה שיהיה מעניין. היום אנחנו נדבר על סרטים, יש כמה סרטים חדשים לכל המשפחה, פורים בפתח, חופשת פורים בשבוע, לא, עוד שבועיים, בפסח, בום. אז פורים בפתח, אז יש כבר דברים לכל המשפחה, והם לא רעים, אז נדבר עליהם, אבל גם, זה משהו שזרקתי, איזושהי אבן שזרקתי בשבוע שעבר, והפכה לאובססיה שלי. יום הולדת 40 ל-1980, חשבתי שכזה שאני אעשה את זה בטפטופים לאורך השנה, אבל לא, אז אני יהיה לא מעט שירים של 1980, ואני אהיה כל הזמן בקונפליקט לאורך התוכנית, האם לגנוב עוד שיר מ-1980 ולספר שהוא סיפור אישי לגביו, ואז שהתוכנית תהיה יותר מוזיקלית, או לדבר יותר על סרטים. כרגיל, זה משיכת חבל רגילה, זה בסוף יהיה חצי-חצי, אבל תדעו שמאחורי המיקרופון אני אהיה בדילמה עם עוד 5 דקות על סרט נוסף או עוד 5 דקות על שיר. אבל מה שאני רוצה לנגן לכם היום, השירים שאני בחרתי, אלה שירים ששמעתי בפעם הראשונה ב-1980. זו הייתה שנה מעניינת מבחינתי, כי גרתי אז בארצות הברית בחלק מהשנה, ואז חזרנו לישראל, משפחה, שליחות בארצות הברית, ואז חזרנו לישראל. אז חצי, או לא, שני שליש מ-1980 הייתי בארצות הברית, ושליש מ-1980 הייתי בישראל. כלומר, מצדי סוף השנה שמעתי בישראל, ואז התוודעתי למוזיקה הבריטית, כי באמריקה שומעים בעיקר מוזיקה אמריקאית, אז והיו שם הרבה לעתים, נגיד, אחד השירים שהכי אהבתי ב-1980, היה Rock With You של מייקל ג'קסון. אז כשאם נעשה פעם כזה תוכנית השירים הגדולים של 1980, אז אולי נזכיר את זה. אבל מה שאותי מרתק, בייחוד שאני מסתכל על 1980 לאחור, זה שזו הייתה שנה שבה בבת אחת שמעתי צלילים מוזיקליים, או סאונד, פשוט סוג של סאונד שלא שמעתי קודם. מעולם לא שמעתי דברים כאלה, שמעתי כבר רדיו או לא, הייתי ילד של רדיו, וקצת תקליטים, פתאום מהרדיו ומהתקליטים יצאו צלילים שלא הכרתי, התחיל דבר כזה שנקרא גל חדש, הסאונדים היו אחרים, ואני זוכר שזו השנה שאני זוכר שפשוט עף לי המוח. עזבו את המוזיקה, מהסאונד. אני חושב שאחד השירים הראשונים שזה קרה בהם, שאמרתי, אוקיי, זה שיר נהדר, אני נורא אוהב את השיר הזה, איזה יופי של קליפ יש לו, התחילו קליפים. איזה יופי של קליפ, שוב, בארצות הברית הכל כזה מלווה בקליפים. אבל איזה סאונד יש לשיר הזה? העיף לי את המוח. פול מקארטני מנגן בכל הכלים פה. Coming up, 1980. תודה שבאתם. שנה, לך תזכור. הנה, דוגמה לזיכרון ילדות, איך הוא נטמע ומתעתע בתודעה. בקליפ רואים את פול מקארטני מנגן בכל הכלים, זה היה גם נורא חדשני לשעתו, איך שכפלו את פול מקארטני כל כך הרבה פעמים לזה, הוא כמובן לא מנגן בכל הכלים בשיר ובהקלטה עצמה, ברוב הכלים, אבל לא בכולם, אבל בקליפ זה הזיכרון שיש לי שרואים אותו גם מתופף וגם מחצצר וגם מסקספן וגם בגיטרה וגם בפסנתר וכן, וכן הלאה. Coming up, פול מקארטני 1980. זה היה אחד ה... חשמל אותי. השיר הזה חשמל אותי. הדהים אותי. אוקיי, קצת קולנוע, מה דעתכם? יצאו שני סרטים לא רעים בסוף השבוע האחרון, בייחוד אם אתם כזה מחפשים דברים לכל המשפחה. אני נתחיל עם הטוב יותר מבין השניים, ואחר כך נלך עם המצליח יותר מבין השניים. הטוב יותר נקרא קול קדומים, Call of the Wild, שזה תרגום יפה, קול קדומים, Call of the Wild, כן, קול. זה סרט, זה עיבוד לספר של ג'ק לונדון, Call of the Wild, מ-1903. ג'ק לונדון, נדמה לי שקול קדומים, כלומר, Call of the Wild הוא ספר שבאמריקה מוכר יותר, אם כבר אנחנו מדברים על ה-1980 שגרתי בארצות הברית עם המשפחה, זה ספר שקראתי אז בבית ספר כשיעורי בית. אני חושב שבישראל זוכרים את ג'ק לונדון יותר בתור פנג הלבן, נדמה לי, שזה היצירה יותר מוכרת שלו בארץ, נדמה לי, לא בטוח. אבל ג'ק לונדון, שכתב על חיות, כלבים וזאבים בערבות קנדה בימי הבעלה לזהב של קלונדייק בסוף המאה ה-19, שני ספרים דומים בסופו של דבר, גם פנג הלבן וגם קול קדומים. פנג הלבן, דרך אגב, קיבל גרסה קולנועית חדשה באנימציה בנטפליקס לפני שנה, ועכשיו מגיע Call of the Wild. סרט מושקע למדי, ברובו דיגיטלי, הוא כמעט 100% סרט אנימציה עם שחקנים. אני יודע שחלק מהעמיתי המבקרים כתבו די בביקורתיות על הכלב הדיגיטלי שמחכב בסרט. הדמות של בק, של סן ברנרד, מעורב עם קולי, כלב גדול, הוא כלב דיגיטלי שנעשה באנימציית מחשב. אבל כשרואים את הסרט, אז כל הסרט הוא דיגיטלי באנימציית מחשב, חוץ מזה שיש בו שחקנים בשר ודם, חלקם מוכרים, הריסון פורד בתפקיד הבכיר, לאו דווקא הראשי, הוא דווקא תפקיד די משני, אבל התפקיד הבכיר והמשמעותי, הדמות של ג'ק טורנטון, ג'ון טורנטון, דמות שגולמה בגרסות קודמות על ידי צ'רלטון הסטון, ועל ידי קלאר גייבל, אז זה רק מתאים שהריסון פורד הוא היה ממשיך דרכם בגרסה החדשה. אז זה סרט שהוא בעצם סרט אנימציה כמעט ברובו, ואז לי לא הפריע שהכלב נראה דיגיטלי, כי כל התפורה נראית דיגיטלית, כל הסטינג הקפוא, הקרח, הכל נראה דיגיטלי, זה לגמרי סרט אנימציה. וחוץ מזה, זה מקרה מובהק של You Damned If You Do and You Damned If You Don't. היה סרט אחר על כלבים לפני שנתיים, שנקרא נשמה של כלב, ושם ההפקה חטפה שיט עצום, ובצדק כנראה, מצד האינטרנט והעולם, על כך שהם השתמשו בכלבים אמיתיים לדמויות הכלבים, וכדי להציג את הכלבים במצבי סכנה, הם באמת שמו אותם במצבי סכנה, ושימו אותם בהתעללות בחיות, או בזה ששמים את הכלבים הלא עוול בכפם במצבי סיכון וסכנה, וזה נכון, כי אף כלב לא חתם על ריליס שהוא מוכן לעשות את זה. אז הנה מגיעה ההפקה ואומרת, אוקיי, אנחנו לא רוצים לקחת את הסיכונים האלה, אנחנו רוצים שהכלבים האלה באמת יהיו ברגעים של מאוד מצוקה, מאוד אמיתית, של כל איך נראים החיים בצפון הארקטי של צפון קנדה, אבל לא רוצים לשים בסכנה כלבים אמיתיים, אז הכלבים יהיו דיגיטליים. יש דמות של שחקן, אקרובט, שמגלם את הרפרנס של הכלב, ועליו ילבישו את האנימציה. אז הם עושים את זה כדי לחמול על כלבים, ולא לשים אותם בסכנה, וגם אז ההפקה מקבלת חוטפת שיט על הדבר הזה, אז כאילו, אז צריך להחליט, אז אוקיי, אז חוזרים לכלבים, זה מה שעכשיו הרעיון, אוקיי, נראה. אני נורא הופתעתי מהסרט הזה, אני חייב להגיד, יש בו משהו שסחף אותי, שבידר אותי, ששיישע אותי, שריתק אותי, יש בו מצד אחד באמת איזושהי תחושה של סרט דיגיטלי לגמרי, עם כל התנועות מצלמה מאוד מהירות ופולים לאחור וזומים והכל היה באמת קצת כמו סרט של כמו רכבת לקוטב של רוברט זמקיס מבחינת האנרגטיות שיש בזה והיחס אל הטבע ואופן שבו הוא מציג את הטבע הפראי של של סוף המאה ה-19 בצפון קנדה. זה היה יפה בעיני. יאנוש קמינסקי, הצלם של ספילברג, הוא הצלם של הסרט. זה נראה טוב, יש בו אור, האור מעודן, ויש רכות בסרט. הוא סוחף מבחינת המוזיקה. באמת, יש בו איזושהי אנרגיה שבאמת, שהיא נורא עדכנית, נורא חדשה, ונראה כמו סרט של המאה ה-21. ועם זאת, יש בסרט משהו נורא קלאסי. זה לגמרי סרט כמו של הוליווד של פעם. וגם זה ריתק אותי, כי אנחנו לא רואים יותר סרטים כאלה, וכנראה בצדק שאנחנו לא רואים, כי נורא קשה לנו כיום, במאה ה-21, לדבר בכלל בז'רגון של הוליווד הקלאסית. העולם השתנה, כל העולם המושגים השתנה, עם הכל לא נוח לנו, בחלק מהמקרים זה בגלל הגזמה שלנו, בחלק מהמקרים בצדק. אז מצד אחד איזשהו סוג של גבריות מסוכסת כזאת, כמו הסוג שמגלם הריסון פורד בסרט, קצת יצאה מהאופנה, הדמות של הגבר המתבודד, המאוד פיזי, באמת איזשהו סוג של מצ'ואיזם, שכזה אין שום קשר שלו עם נשים, אז אין פה, זה לא גבריות רעילה, אבל באמת איזשהו סוג של גבר, בואו נקרא לזה. ומצד שני, היחס אל הטבע, היחס לזה לא הטבע מבחינת האקולוגיה, אלא הסרט הזה קצת מדבר, קצת כמו כל הסרטים של פעם, או באמת הערך של הספרים האלה של ג'ק לונדון, שהסתכל על החיות בטבע, ומבקש מהחיות לחזור להיות חיות. זה לא סתם לסרט קוראים Call of the Wild, זה על כלב מבוית שגדל בבית של שופט בקליפורניה, נחטף מביתו, וכשהוא מגיע למקום שבו הוא בעצם נמכר לעבדות, להוביל מזחלות שלג בצפון קנדה, אז הוא בעצם שומע את הקול הפראי שבתוכו, הוא צריך להתחבר מחדש לכלביות שבתוכו, לפרש שבתוכו. ועכשיו, אני תמיד יוצא מנקודת מוצא שכשעושים סרטים על חיות, אז זה לא באמת סרטים על חיות, שהחיות הן תמיד משל לבני אדם, או לחברה באשר היא. והרעיון הזה של אנשים, או בקשה, יצורים באשר הם, להתחבר לפראיות שבהם, אז אולי זה משהו שאנחנו מבקשים באמת מחיות, ואנחנו בוודאי שכבר לא מבקשים את זה מבני אדם ב-50 השנים האחרונות. הוליווד של שנות ה-30, שנות ה-40, ימי המלחמה, קצת אחרי מלחמת העולם השנייה, זה באמת היה איזשהו סוג של להתחבר לגבריות, להתחבר לאיזושהי שורשיות. אמריקה חיפשה את זה, את החזרה למקורות, החזרה לטבע, הערצת הטבע. תקופה יחסית גם פופוליסטית מבחינת הפוליטיקה באותה תקופה, ובעיקר הכלב שלומד להיות מנהיג, ואני שוב לא יכול לראות בזה איזשהו סוג של משל על עניין של מנהיגות או חיפוש ושאיפה של היוצרים שמדברים אלינו הצופים, שאנחנו לומדים איך נראה מנהיג, איך נראה מנהיג טוב. מנהיג טוב הוא מישהו שקשוב למונהגים שלו, ליצורים שנמצאים סביבו, לאלה שנמצאים תחת חסותו, אבל מצד שני הוא גם דמות מאוד חזקה ומאוד דומיננטית. אז יש פה איזשהו סוג, שוב, זה מושגים מהעולם של הפוליטיקה הפופוליסטית, של מנהיג שהוא תקיף, הוא בראש, אפילו כמעט דיקטטור, אבל נאור ועדין וקשוב וחושב על צרכי החברה שלו, אבל מנהיג. מנהיג כזה שהוא נמצא באמת בראש הפירמידה, מאוד לא מתחבר עם תפיסות העולם הפוסט-מודרניות שבתוכם אנחנו נמצאים, של ביזור ושל איזשהו סוג של קהילתיות, ופתאום איזשהו חיפוש אחרי הכלב שא' לומד להיות שוב פראי, וב' לומד להיות המנהיג של החבורה שלו, והקשר שלו עם בני האדם ועם חיות אחרות. וגם העניין הזה של הטבע כדבר אכזר. אנחנו נמצאים עכשיו במקום של, שבו טבע, בני אדם הם אלה שהורסים את הטבע, והנה סרט שמדבר על זה שהטבע הוא באמת מקום קשה ואכזר, ומקום של, של מוות ושל דינים ושל, ושחיה לחיה, אז חיות טורפות והורגות אחת את השנייה, ושהקרח והשלג והכל מאוד מאוד קשה. בתוך זה יש גם את בני האדם, נכון, אבל שוב, יש פה עולם שלם של איזושהי סוג של איקונוגרפיה, שאני מכיר מהקולנוע הישן, גם קולנוע גרמני, אפרופו, אם אנחנו רוצים להיכנס למקום כזה, הקשר של טבע, חיות ובני אדם, הקולנוע הגרמני של שנות ה-20 וה-30 מאוד התמחה בזה, הקולנוע האמריקאי של שנות ה-30 וה-40 התמחה בזה, זו איקונוגרפיה שהיא מרתקת, כי יש בה חריזמה נורא גדולה, והיא סוחפת יש בה משהו, זה עובד, אבל מצד שני זה גם נורא מרתיע, בייחוד בימינו, כי אנחנו קצת מתקוממים כלפי הדברים האלה. זה, אני צריך להגיד, יש בזה איזשהו סוג של רעיון שהוא גובל באיקונוגרפיה פשיסטית. אבל קולנועית, זה עובד, זה סחף אותי. כל הזמן אמרתי, וואו, אני לא מאמין שבשנת 2020 עושים כזה סרט שנראה כל כך, כזה סרט של פעם, אבל באמצעים חדשים. זה עובד, זה מרתיע, זה עובד, זה כאילו כל הזמן היה פינג פונג כזה. זה גם מעניין, כי מי שמכיר את הספר, הסוף נורא שונה, הסוף של הסרט הכזב אותי, משהו כמו רבע שעה 20 דקות האחרונות, כמו אהבתי, הלהיב אותי, זה נראה טוב, זה שחקף אותי, זה ריתק אותי, זה ריגש אותי, זה יצחיק אותי. הכל היה טוב, יש לו זה פשוט התחלה מדהימה, ממש סוחפת, כל הקטע, כל המערכה הראשונה, ברגע שהוא מגיע לאלסקה, שבו מספר את הסיפור שלו ככלב מזחלה, שסוחב את הדואר למושבות, אני כל הזמן אומר אלסקה, וזה קנדה. אז זה היה פשוט פנומנל, ממש התלהבתי מזה. הסוף לא טוב, או חלש בצורה משמעותית, בגלל בעיקר כי הוא חוזר על איזשהו ביט דרמטי שכבר היה קודם, ובעיקר, זה היה כשמקרים את הספר, אתם שואלים את עצמכם, אוקיי, איך הם יצאו מזה? סוף הספר יש שם עניין שלהם עם אינדיאנים, והתקפה של שבט אינדיאני, וקטסטרופה, אסון נוראי, שנעשה בידי אינדיאני, ותהיתי מה... עד כמה רחוק הסרט הזה ילך בזה שהוא מדבר על דימויים של ישנים, אין אינדיאנים בסרט. הסוף של הספר מאוד מאוד שונה, ושונה, חלק מהמקרים אני מבין למה, ואני שמח, בחלק מהמקרים פשוט לא היה להם פתרון דרמטי יותר טוב ממה שהיה בספר, אז הם חזרו על איזשהו, יש איזשהו סוג של מהלך דרמטי שחוזר עליו פעמיים, וזה מאכזב, וזה לא מספיק מעניין, אז לא פתרון טוב. אבל כל מי שעושה את הסרט הזה, הוא בן אדם טוב. קריס סנדרס, זה סרט הלייב אקשן הראשון שהוא עושה. קריס סנדרס הוא במאי אנימציה, הוא חתום על לילו וסטיץ' ועל הקרודים, סרט של דרימורקס שממש אהבתי. זו הבמאי של זה. התסריטאי הוא מייקל גרין, שכתב את לוגן ואת בלייד רנר 2049, אחלה תסריטאי, שגם כנראה מתעסק בנושא של גבריות, ובחזרה, התנתקות וחזרה מהטבע ומעניין, איש מעניין שצריך לשים לב אליו, קריס אנדרס ומייקל גרין, וכאמור הצילום של יאנוש קמינסקי, ובעיקר הריסון פורד. הריסון פורד הוא כזה שחקן שאומר לא להכל, שכשהוא מסכים לעשות סרט, אז מעניין ללכת לראות את הסרטים שהוא מסכים לעשות, כי לראות מה משך אותו לדבר הזה. אז כן, אז נותנים לו להיות שם ממש מאצ'ו, כזה דמות, גם גבר רגיש, אבל גם גבר של פעם. אז משהו כמו 75% של סרט מצוין, אם בסוף היה יותר טוב, אז מה שהייתי אומר, זה הסרט הראשון שאני בקלות מכניס לסרטי השנה שלי של 2020, הסוף לא טוב, זה חבל, אבל עד אז, בתור סרט לכל המשפחה, הוא טיפולנט אינטנסיבי מבחינת האופן שבו אנחנו מתחצים לחיות, אבל אם זה לא סתם שגם ההפקה וגם בפרסומים מציגים את זה שכל החיות הן דיגיטליות, כדי להרגיע את כל מי שנכנס לסרט, זאת אומרת, זה לא אף שכלב לא ניזוק בזמן צילומים, לא היו כלבים בכלל בצילומים, אז הכל בסדר. אז אם באים מתוך מחשבה שזה סרט אנימציה, אז הכל בסדר, וריתק אותי, אהבתי, כל קדומים. ומסתבר, הסרט כזה שיצא, זה סרט שאולפני פוקס, הם כבר לא נקראים פוקס, מחקו להם את השם פוקס, אולפני המאה ה-20 הפיקו, ועכשיו הם חזרו, נקנו, והם עכשיו זה סרט של דיסני, דיסני שקנתה את אולפני פוקס, וזה מעניין, כי זה סרט שנעשה על ידי פוקס המאה ה-20, שעכשיו הם רק המאה ה-20, אבל מבחינת המנטליות של הסרט, הוא מאוד סרט של דיסני, היה בשנות ה-60, היה לו דיסני כמה סרטים כאלה שהם היו, חצי עלילתיים, חצי סרטי טבע, על כלבים שהולכים לאיבוד ומחפשים דרכם הביתה. זה מאוד דומה לסרטים האלה. אז הסרט שפוקס הפיקו, שהוא קצת מזכיר את הסרטים של דיסני של פעם, והנה הוא חזר לידיים של דיסני, אבל דיסני של היום לא יודעים בכלל כל כך איך להתמודד עם המורשת של דיסני של פעם. אז הם לא ידעו כל כך איך להפיט את זה. נראה שהם הפיטו את זה כזה קצת בקטנה, גם בארץ, הוא לעומת סוניק, שנדבר עליו עוד מעט, שהופץ באולמות הגדולים, הסרט הזה הופץ עם הרבה פחות פרסום, ועם שובץ באולמות הקטנים יותר, לא ציפו ש... אף אחד לא ציפה שהסרט הזה אמור להצליח, אבל נראה שהוא עובד, יפה, לפחות באמריקה, אמריקה הוא נחשב להצלחה מפתיעה, לא חשבו שהוא יכניס הרבה כסף, הוא עבד יפה, הוא כמעט בטקו מול סוניק מבחינת ההכנסות, וזה שמח אותי, כי זה אומר שיש קהל שקלט את הסרט הזה ואת האנרגיה שלו. היא לא אנרגיה מאוד פוליטיקלי קורקטית, היא קצת אנרגיה של פעם, של אמריקה של פעם, אבל יכול להיות שאידיאולוגית, אני לא חי עם זה בשלום, אבל בקולנוע, אני ממש נהנה מזה. חזרה ל-1980, אנחנו כבר חוזרים לפעם, ולסאונדים ששמעתי פעם ראשונה, שיוצאים מהרדיו, זמרים שאולי הכרתי את השם שלהם, והיו להם כבר לעתים לפני זה, אבל נגיד פול מקרטני הכרתי, כבר היה לו את מולב קינטייר, שהיה להיט נורא גדול שנה אחת לפני זה. אני לא חושב שעוד הכרתי כל כך את הביטלס ב-1980, בטח את יסטרדי, כן, אבל פתאום קאמינג אפ היה השיר הראשון שלו, שאמרתי, וואו, מי זה הפול מקרטני הזה? ואותו דבר דיוויד באווי, שהיו מן הסתם שירים שלו ששמעתי ברדיו והכרתי, אבל לא הלכתי וקניתי תקליטים שלו, לא רשמתי את השם דיוויד באווי, לא ידעתי שאני צריך לאהוב אותו, עד שהגיע הדבר הזה. שכאמור, אותו דבר, טמטם לי את המוח. לא שמעתי שום דבר כזה לפני זה. 1980.
Yeah. Some could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears.
לא ידעתי מה זה. זה רוק, זה פופ, מה זה, איך קוראים למוזיקה הזאת? זה מצד אחד מאוד מלודי, נורא קל לזמזם את זה, מצד שני, הצלילים האלה, הסאונדים, הגיטרות, הסינתסייזרים, מילה חדשה שלמדתי ב-1980, סינתסייזרים, אלקטרוני, זה אלקטרוני, זה אקוסטי, מה זה? לא ידעתי מה קורה לי באוזניים, אבל הדברים האלה חשמלו אותי, ואני חושב שבחמש השנים שאני פה, שמעתם אותי בוודאי יותר מפעם אחת מדבר מאוד מאוד בהערצה על בריין אינו ועל רוברט פריפ, אבל הרגע הזה בחיים שבו אני מגלה שכל מה שאני אוהב קשור בהם, זה הרגע. פשן וכל האלבום הזה, סקרי מונסטרס אנד סופר קריפס של דיוויד באוי עם הגיטרות של רוברט פריפ ואדריאן בלו וההפקות של בריין אינו וה רוברט פריפ עם הגיטרות שלו באלבום הזה של פיטר גבריול, האלבום עם הפנים הנמוסות שלו והסאונדים האלה של גיטרות בשיר הזה, זה דייוויד רודס מנגן בגיטרה ולא רוברט פריפ, אבל יש לו, הוא מופיע בשירים אחרים. ובאלבום הבא, שהוא בעיניי אחד האלבומים הגדולים בכל הזמנים, בוודאי מ-1980, אלבום שנקרא Remaining Light של Talking Heads, כמובן. הפקה של בריין אינו עם רוברט פריפ וכל החבורה, וגם הכלי הקשה והגיטרות, הסינתסייזרים, ומה הולך פה? מה הולך פה?
Beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground.
And you may ask yourself, how do I work this? And you may
into the
ילד בן 11 שומע בפעם הראשונה את הדברים האלה, אותי מהרדיו, אני לא ידעתי מה קורה בעולם הזה, העולם, זה פשוט ידהים אותי. איזה תקופה מופלאה זו הייתה, לשמוע רדיו ולגלות את הדברים האלה בפעם הראשונה ולשמוע אותם. אז היום זה קלאסיקות, ואין כל סרט שני או סדרה שנייה שמתחסת באייטיז, אז השירים האלה נמצאים שם, וזה כבר באמת כמעט נדוש, אבל החוויה הזאת של לשמוע את שלושת השירים האלה, את Fashion ו-Once in a Lifetime ו-Games Without Frontier והגיטרות האלה וההפקות האלה, כלי הקשה, האלקטרוניקה, ואיזשהו סוג של עבירה של טירוף, כל השירים האלה יש בהם איזשהו סוג של טירוף, כל אחד מהם, שירים על או דיקטטורות ושואות, או על התפוצצויות עצבים, וכל אחד מהם מתלווה לו גם וידאו קליפ. התחיל הדבר הזה שנקרא וידאו קליפים, עוד לא היה MTV, MTV זה שנה אחר כך, אבל כבר היו קליפים בטלוויזיה, גם בקאמינג אפ של פול מקארטני, גם פשן אם אני זוכר נכון, ובוודאי גם ב-Once in a Lifetime של Talking Heads, העניין הזה של להכפיל את הזמר, הזמר שמופיע כמה פעמים, שוב, איזשהו אפקט שהיום נראה נורא פרימיטיבי, זה כאילו נראה כמו וידאו, אבל באותה תקופה, וואו, זה באמת, הרגשתי כמו במדע בדיוני, ועוד רגע נדבר על עוד משהו שנראה לי, נשמע לי כמו המדע הבדיוני באותה תקופה. אבל בואו נחזור לקולנוע, עוד סרט שעלה בסוף השבוע האחרון בבתי הקולנוע, והצליח, הצלחה נורא גדולה, לא צפויה, אני מתקן, הצלחה גדולה ומפתיעה, לא בדיעבד, כלומר בדיעבד היינו מצפים שהוא אמור להצליח. סוניק הסרט, או סוניק דה הג'הוג במקור, הג'הוג זה הסרט בעברית, כידוע, גרסה קולנועית למשחק הארקייד של סגה. אני לא תכננתי ללכת לראות את הסרט הזה, א' הוא נראה לסרט לילדים, וב' סרטים שמבוססים על משחקי ארקייד לא מאוד מעניינים אותי, כי אני לא מצפה מהם, כלומר, אם זה יהיה סרט מעניין, אז מה הקשר? לתת פתאום לפאקמן סיפור רקע? ראיתי את סופר מריו בשנות ה-90, לא התלהבתי, דטקטיב פיקאצ'ו, לא יודע, לא הרגשתי שזה משהו שאני, זה לגמרי נראה כמו איזשהו סוג של רעיון מסחרי, מהסוג הכי ציני, הכי ניסיון וכך הדבר. אבל אז הסרט נורא הצליח, ואמרתי, אוקיי, בוא נראה מה הדבר הזה. ואני מודה, הוא סרט חמוד. אתם זוכרים, אם קראתם את מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, מה היה הערך שמופיע תחת כדור הארץ במדריך הטרמפיסט לגלקסיה? Mostly harmless. אז זאת ההגדרה שלי לסוניק, הסרט. Mostly harmless. לילדים שאוהבים את סוניק, שמשחקים את המשחק, ממש לילדים קטנים, 8 עד 11 עד 12, סרט חמוד מאוד, משעשע, עם בדיחות מהסוג שאתם יכולים למצוא בפרקים של הפיג'מות, בדיחות נורא מודעות לעצמם, של אנחנו מודעים לזה שאנחנו בסרט, ואנחנו מתנהגים כאילו שאנחנו בסרט, סרט שיש בו משהו מלאכותי, הכל הזכיר לי קצת תוכניות טלוויזיה לילדים, הדמות של ג'ים קרי בתור הנבל, שהצחיקה אותי, הוא דמות מוצלחת, וג'ים קרי זה כיף לראות אותו חוזר בה עם השטיקים של העולם הזה של המסכה או אייס ונטורה. הכל חמוד בסרט הזה, חמוד אבל ברמה טלוויזיונית, לא משהו יוצא דופן, אבל כן יש פה כמה דברים שרואים לעיון לדעתי לגבי הסרט הזה, כי הם צריכים גם איזשהו סוג של לנסות להבין למה הסרט הזה מצליח בשעה שסרטים אחרים שכמותו נכשלו. קודם כל, כי זה מעניין, כי אם אתם עקבתם אחרי הדיווחים ואחרי החדשות, אז בערך באפריל, לפני כמה? 10 חודשים, יצא הטריילר הראשון של הסרט, והאינטרנט כזה יצא מדעתו, טוויטר, המעריצים התחרפנו כדרכם של מעריצים, כדרכו של טוויטר, אנשים כזה נורא מתרגשים מדברים של מה הקטע להתרגש ממנו, למי אכפת באמת, שסוניק לא נראה כמו סוניק. לי זה לא הזיז, אין לי שום קשר רגשי לסוניק, אבל העולם באמת התחרפן מזה, זה הפך לכותרות שהבקלש סביב הטריילר הראשון שסוניק, הייתה לו שם בעיה עם השיניים, הוא נראה כמו ילד, אני לא יודע מה היה, זה באמת לא הזיז לי, אבל כנראה שזה היה א' מספיק חזק, וב' שמישהו באולפן, אולפני פרמאונט, שמע את הצעקה, וכנראה אמר, רגע, אנחנו פה, משהו פה לא בסדר. יכול להיות שגם מצב של, שבו מישהו מהאולפן אמר, אמרתי לכם, ליוצרים, שיש פה איזשהו סוג של משהו, כנראה שהם הלכו רחוק מדי מבחינת עיצוב הדמות, שזה מעניין, כי הצוות שיוצר את הסרט, הוא מהצוות שהיו מצוות האנימציה של המשחקים, המשחקים האחרונים, הקטעים העלילתיים בין קטעי ההרפתקאות, בין הקטעים המשוחקים, זה אותו אולפן שעשה גם את הסרט. כלומר, זה מישהו שבא עם הרקע, שעבד כבר על סוניק בעבר, וכנראה שהם החליטו לעשות איזשהו עיצוב, והמעריצים, לפחות אלה שתורכים להגיב, לא קיבלו את זה יפה. אז הם לחצו על הבלמים, דחו את ההפצה בשלושה חודשים מדצמבר לסוף פברואר, ועיצבו מחדש את הדמות, וכנראה שזה מאוד שמח את המעריצים. אף פעם לא ידעתי שיש לסוניק כל כך הרבה מעריצים, שכל כך מושקעים רגשית בדבר הזה, אז כנראה שזה ריצה אותם ושמח אותם, והם רגישו שיש להם השפעה, והם הגיעו בהמוניהם לסרט, לפחות באמריקה, הצליח מאוד, מאוד יפה יחסית לסרט, בכלל יחסית לסרט בפברואר, סרט שמבוסס על משחק מחשב ועוד משחק ארקייד, ולא סתם משחקי הרפתקאות עלילתיים, אלא משחק שבו קיפוד רץ ואוסף טבעות, זה כל מה שסוניק עושה למיטב ידיעתי במשחק. המריצים היו מרוצים שהקשיבו להם, אז הם באו לסרט, והסרט חמוד, והוא חמוד כי גם זה מעניין, סוניק דמות שבאה מהעולם היפני, סוניק אז מותג של סגה, חברה יפנית, אבל הסרט הוא נורא אמריקאי, לקחו את סוניק הקיפוד, שקיפוד מהחלל, כי הוא קיפוד כחול אף, דרך אגב, אני יודע שקוראים לו סוניק דה הג'וג, ותמיד אתם שזה סוניק הקיפוד, אבל אף פעם לא ראיתי את קיפודיותו, בסרט יש עניין גדול עם הקוצים והדורבנות שלו, שזוהרים בחושך, אבל תמיד הוא נראה לי כמו מישהו שנראה לי תמיד יותר כמו רסטות של רסטפארי מאשר קוצים של 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 קיפוד, אבל כנראה שהוא זה קוצי קיפוד, אז הוא קיפוד ממימד אחר, מכוכב אחר, ממקום אחר, שמגיע ומסתתר במין סוג של תוכנית הגנת עדים טרנס גלקטית בכדור הארץ, בעיירה קטנה, עיירה שגם מחכבת במשחק, ובעצם מכניסים את סוניק לתוך דימוי של אמריקנה הפרברית במערב, צפון מערב ארצות הברית, ומהבחינה הזאת יש דמיון וקשר בין סוניק ובין כל קדומים, כי שניהם סרטים היפר דיגיטליים שבוימו על ידי אנימטורים, אבל מחזירים משהו מהאיקונוגרפיה של הקולנוע הקלאסי. יש משהו בסרט הזה שחוזר להוליווד של העיירה, לסרטים של העיירה הקטנה, אמריקנה של פעם, ועם תפיסת עולם של אין כמו העיירה הקטנה. שם אלה החיים האמיתיים, ושאם יש לך אספירציות לעבור לעיר הגדולה, תדע לך שאין לך מה לחפש בעיר הגדולה. עיר הגדולה זה מקום מהיר מדי, זה מצחיק. כן, בקונטקסט של סוניק, שהעיר הגדולה היא מהירה מדי. העיר הגדולה מהירה מדי, צינית מדי, מנוכרת מדי, והמקום שבו באמת אכפת לנו אחד מהשני, ושבו אפשר באמת לחיות את החיים בשיא יופיים, זו העירה קטנה, עם מינימום אספירציות, עם מינימום, בלי לרצות להצטיין, בלי לרצות להיות הקודקוד, אלא לחיות את החיים הקטנים והפשוטים. פרנק קפרה עשה מזה קריירה, מתפיסת העולם הזאת, זה שוב מחזיר אותנו לזה שיש איזשהו סוג של קצת חזרה לדימויים הפופוליסטיים, הקולנוע הפופוליסטי ואמריקה הפופוליסטית, שזה משונה כי כי אמריקה עכשיו מנהלת איזשהו סוג של מסע ומתן מאוד בעייתי עם מנהיגות פופוליסטית. טראמפ הוא פופוליסט, אבל הוא פופוליסט רע לב. הפופוליזם האמיתי, יש בו משהו שהוא מיטי, כלומר זו מנהיגות שמנחמת את הציבור, גם אם יש לה כוח עצום בידיים, וטראמפ הוא פופוליסט שלא נראה שהוא שם לב לאנשים שסביבו. אז הייתם מצפים שהקולנוע האמריקאי יהיה ההפך מזה, יהיה אקסטרה ליברלי, אבל פתאום שני הסרטים האלה שגם מצליחים, יוצאים באמת באותו, במרחק של שבוע זה מזה, או באותו סוף שבוע בישראל, ושניהם מצליחים אצל הקהל, זה איזשהו רגע כזה שאני שואל, אוקיי, מה זה אומר לנו על מה שקורה באמריקה, על איזשהו סוג של געגוע של אמריקה לערכים של פעם? שווה עיון, צריך לבדוק את הדבר הזה, אבל פתאום סוניק הקיפוד הדיגיטלי נמצא בתוך דימוי סופר אמריקאי, העירה קטנה, זה מעניין, מעניין מה כלום זה, והקהל מגיב לזה בחיוב. אז סרט חמוד לא גדול, לא יוצא דופן, אבל חמוד כמו, הצלחתו מוצדקת בעיניי, אני לא יודע אם אני, אם היום נותנים לי משימה, תאבד את סוניק הקיפוד לסרט, אני לא הייתי חושב שם הייתי מעלה על דעתי לעשות את זה מן סרט על העירה קטנה באמצע שום מקום באמריקה, וששם הסרט מתרחש. לא חושב, לא יודע. אז כאילו, קודוס, כלומר, כל הכבוד למי שחשב על זה, וזה הצליח, וזה עבד לו. זה, המיקס הזה בין הדמות הדיגיטלית ובין העירה הזאת של פעם, שבה לא קורה שום דבר, איכשהו זה כנראה עובד. אז שני סרטים שמצליחים, שני סרטים שהצלחתם אני מבין אותם, ועם נקודות חיבור מפתיעות ביניהם. חזרה ל-1980, השיר הזה שנשמע עכשיו, אולי היה להיט באנגליה ב-1979, אבל כאמור, את רוב 1980 עברתי בארצות הברית, אז שמעתי אותו לראשונה ב-1980, והרגשתי שהגיע קיפוד מהחלל. זה הדבר שנשמע לי כמו באמת מוזיקה מהחלל החיצון, הכי מדע בדיוני שאני יכול לדמיין. פעם ראשונה ששמעתי משהו כזה, ובעצם זה הייתה הדלת הכניסה שלי לעולם שנקרא הגל החדש, גל חדש. סינתסייזרים, אלקטרוניקה, סאונד מסונטז, שירה מנוכרת, משהו שנשמע מאוד כמו, כאילו מוזיקה שנוצרה על ידי מכונות. זה הדהים אותי. זה אחד השירים שאני הכי אהבתי ב-1980. חיכיתי אותו, את גרי ניומן. התחפשתי לו בהלווין ובפורים אחר כך. הוא הדהים אותי. גרי ניומן, קארז, מכוניות. לשיר על מכוניות, למה לא? 1980, פחות או יותר עם זה אנחנו שמים. שים סקו ברדו הקצה, תוכנית מספר 249. יש לנו עוד שירי 1980 לאורך השנה, אז תישארו איתנו ויהיו לנו גם עוד סרטים. בשבוע הבא תצביעו בשני במרץ.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
עם יאיר רווה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.